שמי ילד קץ, והיום אנחנו הולכים לדבר על פיתוח לחלונות 8. חלונות 8 נחשף לראשונה לפני כמעט כשנה. הפריוויו הראשון שלו ממש נחשף לפני שנה בסרטונים, בסרטונים באינטרנט. לאחר כמה חודשים היה את כנס בילד הגדול בארצות הברית, בלוס אנג'לס, שבו נחשף חלונות 8 בפעם הראשונה. בפעם הראשונה שהעברתי את ההרצאה הזאת לפני כמה חודשים, אז הייתי צריך לספר על חלונות 8 מבחוץ, לספר על כמה שזו מערכת ההפעלה יפה, מעניינת, הרבה מאוד דברים חדשים, ממשק המטרו הידוע, אבל זה לא מה שאנחנו נעשה היום, היות והיום אני לא צריך יותר לדבר על חלונות 8 מבחוץ, כי מי שכבר שם לב, אני לא נמצא כרגע בחלונות 7. אני כבר עובד היום על חלונות 8. לפני 3 שבועות יצאה גרסת release preview של חלונות 8. הגרסה הזאת, כפי שנראה היום, מספיק יציבה, מאוד מאוד יציבה, ולמעשה אין שום סיבה לא להתחיל לעבוד איתה כבר עכשיו. למעשה כל מי שעדיין לא הוריד חלונות 8 ולא התחיל לפתח ממש על המכונה שלו, אני מזמין אתכם כבר היום לעשות את זה, באמת שאין שום סיבה לחכות. אז הממשק שאתם רואים לפניכם מאוד מאוד מזכיר את חלונות 7, אבל חדי העין כבר שמים לב שאת הסטארט בטן הרגיל אני לא מוצא כאן. במקום זה אני רואה כאן איזה אייקון מוזר ברגע שאני מגיע לצד שמאל. במידה ואני אלחץ עליו, או במידה ואני אלחץ על כפתור הסטארט, אני אעבור לממשק המטרו. אז ככה נראה ממשק מטרו, מי שעדיין לא יצא לצאו להכיר, אני מניח שרובכם כבר ראיתם ברמה כזו או אחרת. הממשק הזה כאמור הוא ממשק שבנוי בעיקר לטאץ', או במקור יותר אוריינטציה לטאץ', וכמובן שהוא גם מאוד מאוד נוח לעבודה, גם עם עכבר וגם עם מקלדת. יותר מזה, אני מזמין אתכם להסתכל היום על דרך העבודה שלי. Windows 8 הוא בנוי לטאץ' כפי ששום מערכת לא עבדה עד היום, אבל Windows 8 בנוי גם לעכבר וגם למקלדת, ויותר מזה, הוא בנוי גם לעכבר וגם למקלדת, כמערכת ההפעלה הטובה ביותר לעכבר ומקלדת שהייתה עד היום. בכל דבר ועניין, חלונות 8 הוא קודם כל חלונות 7, הרבה 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 יותר טוב. אז זה המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. חלונות 8 נחשף והוא מאוד מאוד מרתק אותנו. חלונות 8 יגיע לכל מחשב שאנחנו נרצה, אז בסופו של יום אנחנו מאמינים שבחלונות 9 זה יגיע גם למכשירים סלולריים. מי שיודע, השבוע שעבר הייתה הכרזה על Windows Phone 8, אז Windows Phone 8, בשונה מגרסה 7.5, מקבל את WinRT גם כן, מקבל את הקרנל של Windows 8 גם כן, מה שאומר שמה שאנחנו לומדים היום זה הטכנולוגיה הרלוונטית ביותר לשנים הקרובות במייקרוסופט, למעשה לכל סוג של מכשיר. חלונות 8 בנוי כבר עכשיו לכל סוגי ה-PC ולכל סוגי הטאבלטים, והוא מתאים להם בצורה מאוד יפה. בהמשך הדבר הזה יהיה גם לטלפונים סלולריים. אז כל זה נאמר בכנס בילד, אבל החלק שאותנו מאוד מאוד עניין זה הסלייד הזה. הסלייד הזה טיפ-טיפה שונה, הופיע בכנס בבילד, והסלייד הזה דיבר על משהו מאוד מאוד מגניב. יש כאן למעשה את כל טכנולוגיות הפיתוח שקיימות היום לווינדוס 8. בצד ימין אתם רואים את דסקטופ אפס, את המצב הרגיל, המצב שבו חלונות נראה כמו חלונות 7 הרגיל, שבו אני יכול לפתח ב-HTML, אני יכול לפתח ב-C# או ב-VB.NET, ואני יכול לפתח ב-C++ בצורה מאוד מאוד רגילה. מה שאנחנו רואים בצד שמאל שעל המסך, זה שני שינויים מאוד מעניינים. דבר ראשון, יש כאן טכנולוגיית זאמל שנפתחת מעכשיו, כמו שהיא פתוחה ל-C# בטכנולוגיית WPF, נפתחת מהיום גם ל-C++, ולצידה יש לי כאן HTML ו-JavaScript, אבל להבדיל מפעם שבו HTML ו-JavaScript ידע לעבוד אך ורק דרך דפדפן, ולפיכך להיות מאוד מאוד מוגבל, שימו לב את הקו שבו נמצא HTML, הוא נמצא באותו קו כמו C# ו-C++. הדבר הזה הוא משהו מאוד 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 לא טריוויאלי. הדבר הזה, כשאני ראיתי את הסלייד הזה בבילד בלוס אנג'לס לפני כ-8-9 חודשים, הייתי ממש עם הלשון בחוץ. הדבר הזה אומר שבפעם הראשונה HTML5, מסתם הייפ של אפשר לעשות בו הכל, באמת אפשר לעשות בו הכל. כי הדבר הזה אומר שיש לי native applications שכתובים ב-HTML5. מה שמאפשר את זה, זה הריבוע האפור כאן למטה, ה-API החדש של Windows במצב מטרו. ה-API של Windows לא שונה בצורה מהותית במשך הרבה מאוד שנים. ה-API, השפה של Windows, זה Win32 API. לפני כן זה היה Win16 API. אבל מאז Windows 2 הוא כמעט ולא השתנה בצורה מהותית. יותר מזה, ה-API עצמו כתוב אפילו לא, בטח לא ב-C#, אפילו לא ב-C++, הוא כתוב בסוג של C, הוא כתוב ב-COM, שזו טכנולוגיה עם זקן די רציני, זו טכנולוגיה בת 25 שנה כמעט, טכנולוגיה מאוד מאוד ישנה. הדבר הזה אומר שלמעשה גישה למערכת ההפעלה הייתה אך ורק ל-C++, ל-C# טיפה פחות, ול-HTML, טוב, HTML בכלל תקוע בדפדפן, אין בכלל מה לדבר. מה שאנחנו רואים כאן חדשני בכל קנה מידה, לא מדובר כאן על מי שיצא לפתח אגב בפונגאפ, ב-HTML5, לכל מיני מכשירים, לא מדובר על משהו כזה. מדובר בפעם הראשונה על HTML5 כשפת נייטיב למערכת הפעלה. זה מעולם לא היה במערכת הפעלה מודרנית פופולרית, והדבר הזה מאוד 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 משמעותי. עקרונית, אין דבר אחד ממחר בבוקר שאפשר לכתוב ב-C#, שאי אפשר לכתוב ב-HTML5. קשה להפריז בחשיבות של זה. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו נעשה היום סוג של קראש קורס מאוד מאוד מהיר לפיתוח ב-HTML5 ל-Windows 8. נתחיל עם Application Anatomy, נתחיל עם הסבר כללי של איך נראית אפליקציה. הרבה מאיתנו יודעים HTML5 בצורה כזו או אחרת, כותבים אתרי אינטרנט. כמה באמת אני צריך ללמוד בשביל לראות איך בנויה אפליקציה ל-Windows 8 ומה הגאפ שאני צריך באמת לעשות בשביל ללמוד את זה. לאחר מכן נדבר טיפה על JavaScript Patterns. אז עם כמה שאנחנו מפתחי HTML5 ואנשים כאן כולם יודעים, ואני מניח שכולם כאן יודעים JavaScript ברמה כזו או אחרת, בשביל לכתוב JavaScript, אפליקציות רציניות, אפליקציות מלאות, צריכים לדעת להשתמש ב-JavaScript בצורה נכונה. יש מעט מאוד מפתחי front-end, מפתחי JavaScript טובים היום בעולם, והסיבה היא בראש ובראשונה ש-JavaScript היא שפה טיפ-טיפה בעייתית. עקרונית אפשר לעשות איתה הכל, אבל זה לא כל כך טריוויאלי. אנחנו נדבר טיפה על הפטרנס שנמצאים באפליקציות של חלונות, באפליקציות HTML של Windows, בשביל לאפשר לבנות אפליקציות רציניות וגדולות, ולא סתם אתרי אינטרנט פשוטים. המטרה היא בסופו של יום לבנות אפליקציות מלאות, ובשביל זה נעשה ריקאפ מהיר מאוד על פטרנס של JavaScript. לאחר הקדמה הזאת נתחיל למעשה לדבר על דברים האמיתיים, על WinJS. אז למי ששומע את זה בפעם הראשונה, WinJS זו הספרייה הראשית של HTML5 בחלונות 8, ולמעשה לדעת לפתח לחלונות 8 ב-HTML5, אומר להכיר את WinJS כמו שצריך. בהרבה מובנים זה מקביל ל-jQuery, jQuery UI ועוד ספריות שאנחנו כבר מכירים ואוהבים. אנחנו נראה למה מייקרוסופט בוחרת לכאורה לכתוב מחדש, להמציא את הגלגל מחדש עוד פעם, נראה שזה בפירוש לא סתם. לאחר מכן נדבר על טיפה נושאים יותר מתקדמים כמו קונטרולים, נראה קונטרולים מתוחכמים של חלונות 8, נדבר על jQuery ועוד ספריות נוספות ונראה איך מוסיפים אותם, נדבר על WinRT, WinRT, Windows Runtime, זה ה-API שמחליף את Win32, ונראה איך אנחנו יכולים ב-JavaScript לגשת אליו ולמעשה לעשות כל מה שאנחנו רוצים במכשיר דרך JavaScript, ובסופו של יום נדבר על Blend 5. Blend 5 זה כלי שעד היום לא היה רלוונטי למפתחי HTML, הוא היה רלוונטי אך ורק למפתחי WPF, למפתחי XAML. Blend 5, למי שלא מכיר, זה כלי מקביל ל-Visual Studio, שמיועד יותר לאינטגרציה, מיועד יותר למעצבים גרפיים, אנשי חוויית משתמש. הכלי הזה הולך להראות לנו כמה דברים מאוד מאוד יפים בכל מה שקשור ל-HTML5. אז יהיו הפתעות לקראת הסוף, גם מי שלא הולך לכתוב שורה אחת של HTML בשביל Windows 8, שווה להכיר את הכלי הזה ושווה לראות את העבודה הקשה והכל כך יפה שמייקרוסופט עשתה בנושא. אז במקום להתחיל עם הרבה דיבורים, אני רוצה פשוט להתחיל עם דמו ראשון. בסלייד הזה במקור, כשהצגתי אותו בפעם הראשונה, זה היו לו דמויים בגרסת אלפא, ולהציג דמויים בגרסת אלפא לפני קהל, זה אחד הדברים הכי מלחיצים שיש, הסיכוי שזה לא יעבוד הוא מאוד מאוד גבוה. אז הסיכוי שזה לא יעבוד היום הוא די נמוך, אבל יש סיכוי שמחשב שלי יתקע, אז אנחנו נקווים שזה לא יקרה. ונתחיל עם הדמויים עצמם. אחד הדברים שכל מרצה טוב יודע, זה שכאשר נכנסים להרצאה, תמיד פותחים את Visual Studio לפני ההרצאה. והסיבה היא שאתה לא רוצה שאנשים יחכו את ה-20, 30, 40 שניות בזמן ש-Visual Studio פתוח. אבל אני רוצה טיפה להשוויץ בזה שאני לא עושה את זה. Visual Studio כרגע סגור. אני הולך עכשיו לפתח היום ב-Visual Studio 2012. גם הוא לפני 3 שבועות יצא לגרסת RC. Windows זה גרסת RP, Visual Studio גרסת RC. לא יודע למה. שווה גם כן להוריד אותו, שווה להוריד אותו גם לווינדוס 7, הוא עובד היום גם על ווינדוס 7. ומה שמגניב להשוויץ בו, תספרו איתי כמה זמן לוקח, אני לוחץ עכשיו, וויז'ואל סטודיו נפתח. שזה די מרשים, אתם חייבים להודות. ככה נראה וויז'ואל סטודיו 2012 RC, שימו לב שיש כאן הרבה מאוד דברים חדשים, למי שרצה לראות את הגרסאות הקודמות, אז יש כאן מראה עוד טיפה יותר נקי, טיפה יותר יפה. זו דוגמה אגב לאפליקציה שהיא לא מטרו. אז בהתחלה כשמטרו יצא, הדבר הזה מאוד גרם לנו לחשוב איך באמת אפליקציות אמורות להיראות, אפליקציות עבודה. אז מטרו זה יותר ללז'ר, יותר לדברים של היום יום, אבל אפליקציות עבודה עדיין בפירוש הולכות להיראות בצורה הזאת. בואו נפתח פשוט פרויקט חדש ונעשה את האפליקציה הפשוטה ביותר בעולם. אני פותח New Project. הדבר הראשון שאני רואה זה שלצד כל השפות הסטנדרטיות שהתרגלנו לראות כאן, למרות שוויז'ואל F-Sharp אני מניח שאין יותר מדי מפתחים בקהל, יש לי כאן את JavaScript כשפה באמת מן המניין. שימו לב אגב שעם כל הדיבורים על HTML5 זה טיפה הייפ. כמובן שמה שמעניין אותנו המפתחים זה לא HTML, זה JavaScript. JavaScript היא השפה המהותית שעומדת מאחורי הקלעים, במקרה שלנו JavaScript 5. אני הולך לפתוח אפליקציה הכי פשוטה, blank application, בהמשך נראה אפליקציה טיפה יותר מתוחכמות, והאפליקציה הזאת אני הולך לעשות את המינימום האפשרי שוויז'ואל סטודיו מאפשר לי. נלחץ אוקיי ונחכה שהוא ייצור לי אותה כפי שאנחנו רוצים. עכשיו, הדבר הראשון שנראה, זה שבסופו של יום מה שאנחנו מקבלים זה משהו מאוד מאוד מוכר. בסופו של יום מה שיש לי כאן, יש כאן לא מעט דברים חדשים, ומתרכז בדברים שהם לא חדשים, יש לי כאן סך הכל אפליקציית HTML רגילה. יש לי דף HTML, doctype HTML, זה אומר שאני עובד ב-HTML 5, שזה אגב אחד הדברים הנחמדים בפיתוח לווינדוס 8. אני לא צריך לפחד איזה תקן קיים, מה לא קיים, מה כן קיים, אני למעשה עובד ב-HTML 5 מלא, שזה עושה את העבודה לטיפה יותר נוחה. יש כאן כל מיני לינקים שאנחנו נראה אותם מאוחר יותר. הדבר הזה זה לינקים לתוך WinJS, גם לקבצי CSS וגם לקבצי JavaScript. קבצים שהם חלק מהספרייה המלאה. ובנוסף יש לינקים לקבצים שלי, default.css ו-default.js. אז למעשה יש לי כאן שלושה קבצים חשובים. default.html, שזה הקובץ ה-HTML הראשי שלי. CSS זה ה-CSS ו-JavaScript זה ה-JavaScript. אז אין לי כאן שום דבר מיוחד. הדבר היחידי שיש לי כאן זה למעשה content goes here. ואם אני אלחץ F5 עכשיו, זה מה שאני אראה. אז בואו פשוט נלחץ F5 ונראה את האפליקציה. מה שקורה כרגע זה שוויז'ואל סטודיו למעשה אורז את האפליקציה, מתקין אותה על המחשב, ואפשר לראות, למי שלא שם לב, אז content goes here שיש שם למעלה, זה למעשה מה שיצא אותי. זו אפליקציה מאוד מאוד פשוטה. אין לי כאן דפדפן, זה רץ ישירות על המחשב, בהמשך נראה מה זה בדיוק אומר. אז בואו טיפה נתחיל לראות מה יש לנו כאן. החלק המעניין זה כמובן מה שיש לי כאן. אז יש לי כאן את כל הרפרנסז, בהמשך נראה ששם יושב WinJS עם כל הקבצים שלו. יש לי את default.css, שזה קובץ CSS פשוט. כמה אימג'ז, ראיתם שכשלחצתי F5 הוא הציג תמונה בהתחלה, אז מכאן מגיעות התמונות שהוא מציג. default.js זה קובץ ה-JavaScript, כמובן שאני כרגע לא מראה לכם אותו כי שם יושב כל הקוד האמיתי. ושלושת הקבצים הללו, אנחנו נדבר עליהם בהמשך, אבל default.html זה הקובץ שבו אנחנו נמצאים כרגע. package.application-manifest למטה זה קובץ קונפיגורציה שאומר כל מיני יכולות של האפליקציה, אנחנו נערוך אותו בהמשך. וה-temporary key זה משהו מאוד 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 נחמד, אפליקציות של Windows 8 חתומות דיגיטלית. אנחנו עוד מעט נראה מה הדבר הזה אומר. אבל בינתיים אני רוצה לפתח רגיל ולהתרכז במה שאני כן יודע. אז בואו ננסה לכתוב אפליקציה פשוטה ולראות שהדברים בגדול עובדים לי כפי שאני רוצה. אז בואו נעיף את מה שיש כאן, נשים טיפה content. אז יש לי כאן H1 שיש לו ID, ומה שאני רוצה זה ב-JavaScript לתפוס אותו, להוסיף עליו אירוע קליק, וכאשר לוחצים עליו לשנות את הטקסט. לא משהו מסובך במיוחד. הבעיה היא שברגע שאני אכנס לקובץ ה-JavaScript, אני אראה הרבה מאוד דברים שאני רציתי להסתיר מכם, שהם כל מיני דברים שהם טיפה יותר מסובכים, ואני לא רוצה לראות אותם בשלב הזה. אז כפי שכל מפתח טוב יודע, קוד שאני לא מבין, פשוט מוחקים, לא באמת צריך אותו, ונעבוד כרגע בלי זה. אז כמובן שאנחנו כן צריכים אותו, אבל בינתיים אני יכול פשוט להסתדר בלעדיו. ונתחיל לכתוב קוד. אז הקוד הראשון שאני הולך לכתוב, זה פשוט get element by id, אז אין לי כאן את jQuery, לצערי הרב, אני עובד עם document get element by id, הרבה זמן עבר מאז שכתבתי כזה קוד, וזה לא כזה מסובך. לאחר מכן אני מוסיף לו event על ידי add event listener לקליק בצורה הזאת. אז הרישום הזה, למי שלא מכיר, זה צורת רישום חדשה של HTML5, והדבר הזה הוא cross-platform. הדבר הזה עובד למעשה בכל דפדפן, זה HTML5, תבדוק את התקן. זה חדש. באמת שזה חדש. זה חלק מהתקן של HTML5. תבדוק מאוחר יותר. תבדוק עכשיו אפילו. Header click זה הפונקציה שאליה אני רוצה לקרוא כאשר הקליק הזה מתבצע, וכל מה שנשאר לי לעשות זה להוסיף את ה-Event Handler בצורה הזאת. עכשיו, עד עכשיו עוד עשיתי משהו שיחסית לגיטימי, אז הרבה מאוד זמן לא ראיתי את get element by id, אבל כאמור אין לי jQuery ואני טיפה לא זוכר איך כותבים ככה, אבל inner text, מישהו יכול להגיד לי מה הבאג שכרגע עצרתי, מה הבעייתיות בשימוש ב-inner text? בדרך כלל אנחנו עובדים עם jQuery. זה לא cross platform. אוקיי, הדבר הזה זה קוד של IE נטו. כן, inner text זה לא משהו שהוא תקני, וכל דפדפן יש לו משהו שהוא טיפה שונה. אז כרגע אני עובד למעשה בתוך המנוע של אינטרנט אקספלורר. הקוד שלי רץ בתוך טריידנט, המנוע שמאחורי אינטרנט אקספלורר 10, ובגלל זה הקוד הזה תקין. אבל כמובן שאני אנסה להימנע מהקוד הזה גם כן. שימו לב שלפעמים, בעיקר בדמויים ישנים ב-MSDN, אתם תראו כזה קוד, בדמויים החדשים ב-MSDN זה כבר לא קיים. אז שימו לב שאנחנו כותבים דברים כאלה, אבל כרגע הדבר הזה אמור לעבוד. הבעיה היא שכרגע יש דבר אחד שעדיין מציק לי. קוד כזה, אז זה לא נראה כמו jQuery, אבל ב-jQuery הייתי מוסיף עוד דבר אחד. כי יש כאן באג אחד שאני יכול עכשיו להיכנס אליו, וזה כאשר אני עושה get element by id, ואני מנסה להשיג איזה אלמנט, אני צריך לוודא שהוא באמת נמצא שם. אני צריך לוודא שכל המסמך, כל ה-HTML אחרי נטען, והוא אלה. ב-jQuery קל מאוד לעשות את זה, וכרגע אני טיפה לא יכול לעשות את זה. אז אני אסתכל מאוחר יותר. תיקון, צא החוצה, למה אתה מפריע לי בהרצאה? מה שאנחנו עושים עכשיו, אני מוסיף למעשה את הקוד שהיה לי כאן למטה. והקוד שהיה לי למטה זה בדיוק מה שעזר לי לתפוס את תחילת האפליקציה. זה מוסיף לא מעט קוד, וזה הקוד הזה. הקוד החשוב כאן זה למעשה app.onActivated, שלמעשה תופס לי את האירוע האקטיבציה של האפליקציה. במידה ולא הייתי תופס אותו, אני לא יכול לדעת שכל אדום כרגע נטען בצורה מלאה. אז ניקח את הקוד שכתבנו ופשוט נעביר אותו ללמעלה. ונעביר גם את הקוד הזה. ונראה את הקוד המלא שכרגע יש לנו. הדבר הזה זה פשוט איתחול של WinJS. לאחר מכן אני פשוט מתחיל להירשם לאירועים app.onActivated שווה ל-function. זה פשוט אירוע. אירוע של תחילת האפליקציה ב-WinJS, זה שווה ערך למעשה ל-DOM loaded, ולאחר מכן, ברגע שהאפליקציה עצמה נטענה, אז בבקשה, document.getElementById. בשלב הזה אני יכול להריץ את האפליקציה ולראות האם היא באמת תעבוד. הבעיה היא שגם בשלב הזה אני עדיין יצרתי באג. נלחץ F5 ונראה שאכן האפליקציה שלי קורסת. מי שיכול לראות את הבאג שכרגע יצרתי? סולמית. אז האמת היא שהבאג הזה במקור, אני יצרתי באמת בטעות, לא התכוונתי ליצור אותו בפעם הראשונה שכתבתי את זה, והסיבה היא שאני פשוט נורא נורא רגיל ל-jQuery. אז get element by id לא מצפה לקבל סולמית. סולמית זה שאריות מ-jQuery. כשאני עובד עם הסלקטורים של jQuery, אני אעבוד עם סולמית בצורה רגילה. הבעיה היא שאם הייתי עושה דבר כזה בכתיבת קוד רגילה, ב-HTML וב-JavaScript, הייתי מקבל באג, לא הייתי יודע על זה, לך תדע שמשהו כרגע קרס. וכאן קורה משהו מאוד מאוד שונה בצורה מהותית. מי שראה את ההודעת שגיאה שהוא נתן לי, נריץ אותו מחדש ונראה את זה, אז הוא ממש נותן לי כאן הודעת שגיאה מלאה, unable to get property at event listener, undefined or null reference. יש לי כאן חוויית דיבאגינג מלאה. ולהבדיל מה שהיה בג'אבסקריפט עד עכשיו, כרגע יש לי משהו אחר לחלוטין. כל מי שכאן מפתח C-Sharp יודע שכאשר אני לוחץ F5, Visual Studio מתחבר ל-CLR ויודע להקשיב לאירועים שלו. הוא יודע להבין בדיוק מה קרה בכל שלב ולהוציא לי בדיוק את ה-Stack Trace שבו אני נמצא. הדבר הזה עבד בצורה מאוד חלקית עד עכשיו. חלק מהשינויים המהותיים ביותר בפיתוח ב-HTML5 ל-Windows 8 זה קודם כל הכלים שיש לנו. מה שאני מקבל כאן זה קריסה מאוד מאוד טובה, אני יכול באמת לראות ממש מה הבעיה ולתקן אותה הרבה יותר בקלות. אין מה להשוות למה שהיה לי פעם בזה. בואו פשוט נתקן את האפליקציה. יצאתי כרגע מרנטיים. לא, לא שגיאת קומפילציה. זה לא כרגע קומפילציה, זה לא הייתה שגיאת קומפילציה, שגיאת ריצה לחלוטין. לא, לא, הוא רץ כמובן כסריט עדיין. זו שפה לא מקומפלת והשפה עצמה לא השתנתה. מייקרוסופט כותבה כאן ספרייה חדשה, אבל ג'אבסקריפט עובדת בצורה רגילה לחלוטין. אוקיי, וזה דבר מאוד חשוב, אנחנו לא רוצים עוד פעם להילחם בתקנים. כאן אנחנו לחלוטין עובדים יחד עם התקנים. כך או כך, נריץ את האפליקציה ונראה אותה עובדת. נלחץ F5 ונראה את ה-Hello. במידה ואני לוחץ עכשיו על ה-Hello, אני אקבל את האירוע כפי שרציתי. אז למעשה, יש לי כאן פיתוח רגיל לחלוטין. עכשיו, אני אראה בהמשך איך עובדים עם jQuery, אנחנו נראה שלמעשה מה שעשיתי כאן יכול לעשות גם ללא טיפה אחת של קוד שהוא ספציפית של Windows 8. אם נסביר טיפה יותר לעומק את מה שיש לנו כאן, אז רק דבר אחד ששווה לשים אליו לב, זה הבדיקה הזאת. בדיקה של מה ה-args.detail.kind, בדיקה של סוג האקטיבציה של האפליקציה. יש כמה סוגים של אקטיבציה של אפליקציה בחלונות 8. אני יכול להריץ אותה בצורה רגילה, האפליקציה יכולה לחזור בחזרה למסך, להיות מופעלת על ידי כל מיני אפליקציות שונות, אז זה מה שאנחנו בודקים כאן. הבדיקה שיש לי כאן זה אם האקטיביישן הוא מסוג launch, דהיינו מישהו כרגע הריץ את האפליקציה, והאם האפליקיישן סטייט הקודם היה terminated, דהיינו אפליקציה כרגע הורמה בפעם הראשונה. הדבר הזה בסופו של יום שווה ערך לאפליקציה שהורצה כרגע בפעם הראשונה, זיכרון נקי לחלוטין. הייתה שם שאלה? כן. אין שום בעיה. אנחנו נראה בהמשך איפה אני משלב את jQuery, אני ממש עוד כמה דקות מוסיף jQuery. יש סיבה לעבוד עם ג'ס, אני אדבר על זה עוד מספיק. בסדר? עכשיו, החדשות הטובות הם, חבר'ה, זה שעקרונית אפשר לסיים את ההרצאה עכשיו. כי עקרונית, כל מי שהצליח להבין את הדמו הזה, אתם כבר יודעים לפתח לחלונות 8. וזה כוח אדיר. למעשה כל השאר זה סך הכל פרטים, כל מיני פרטים של איך עובדים בחלונות 8 מול WinRT, להבין את WinJS טיפה יותר לעומק, אבל כל מי שיודע לפתח ב-JavaScript וב-HTML, למעשה כבר יודע לפתח לחלונות 8. קשה להפריז בחשיבות של זה. כדוגמה, אפשר לראות כמה דברים נחמדים. אז האפליקציה הזאת היא אפליקציה Cut the Rope, כתובה ב-HTML5. במקור האפליקציה הזאת נכתבה לאייפון ב-iOS, יש כאן מישהו שיצא לכתוב ל-iOS? אף אחד שיכול להעיד כמה שזה קשה? לא. אז ב-iOS כותבים ב-Objective-C, שפה שהיא לא הכי קלה לעבודה, לא הכי נוחה לעבודה. במקור כתבו את זה ב-Objective-C, לאחר מכן הם כתבו את זה ב-HTML5 והגיעו לאתר האינטרנט הזה. אני יכול להריץ את זה בצורה מלאה ולהתחיל לשחק. עכשיו, ברגע שהחבר'ה האלה, טוב, אני לא באמת רוצה לשחק אבל, ברגע שהחבר'ה האלה כתבו את האפליקציה הזאת, להגיע מזה לאפליקציה של Windows 8 זה עניין של כמעט דקות. והאפליקציה כמעט הראשונה שהייתה מוכנה ל-Windows 8 בגרסות Community Preview, Consumer Preview וה-Release Preview, זה אפליקציית Cut the Rope. אותה אפליקציה, אני דפקתי אותה לפני כן. שזה בודקים דמויים לפני ההרצאה ולא תוך כדי ההרצאה, אחת מהסיבות. זה יהיה מוכן עוד דקה. אני פשוט טיפה התעללתי באפליקציה לפני כן. נהדר, אז אותה אפליקציה ממש אחד לאחד, וכל הקוד שהם כתבו ב-HTML5 תקני, הם יוכלו להעביר כמעט אחד לאחד לתוך Windows 8. כמות שורות הקוד שצריכים לכתוב בשביל שהדבר הזה יעבוד, זה מזערי לחלוטין. ההבדל הוא שאם לדוגמה אני רוצה להשתמש ביכולות של חלונות 8, לדוגמה, אם אני אנסה לפתוח את ה-Charms ואני רוצה להיכנס ל-Settings ול-About, אז זה הדרך שבה מגיעים לחלון About תחת Windows 8. הכל בצורה מאוד מאוד סטנדרטית, כל אפליקציה ככה פותחת את החלון About שלה. הרעיון הוא בעיקר חוויית משתמש קונסיסטנטית, שהמשתמש לא יצטרך ללמוד כל אפליקציה מחדש. הדבר הזה זה רעיון די מגניב, ובהרבה עוד מקומות יש כזאת קונסיסטנטיות בחלונות 8. עכשיו, בשביל להגיב לאירוע הזה, צריכים לעבוד ספציפית מול קוד של Windows 8, אבל כל השאר זה ממש copy-paste אחד לאחד. עכשיו, חשוב לציין שכשאני מדבר על אפליקציות HTML5, יש הבדל אחד והבדל אחד מהותי. יש סיבה שבחרתי באפליקציה הזאת. אני מדבר על אפליקציות HTML5 ולא אתרים. ההבדל בין אתר לאפליקציה זה כמה דפים יש בו. לדוגמה, כאשר אני נכנס ל-Ynet, אז יש לי הרבה מאוד דפים שונים, ואני יכול לעבור מדף לדף, זה אתר אינטרנט. לעומת זאת, Gmail או Facebook זה ממש אפליקציה. יורד לי HTML, JavaScript ו-CSS, והקוד הזה רץ אצלי על המחשב ומריץ כל מה שהוא רוצה. במידה והוא צריך עוד קוד, צריך עוד מידע, הוא ניגש בחזרה לשרת. על זה מדובר על אפליקציות אמיתיות, או במילים אחרות, Single Page Application, שזה נושא שהוא די חם בצורה כללית. אז עקרונית, כל אפליקציה שהיא Single Page Application, שלא עוברת בין דפים, אני יכול להעביר אותה להיות אפליקציית Windows 8, נורא נורא מהר, נורא בקלות. בואו נסגור את האפליקציה, למרות ש... נחמד לפעמים גם לשחק בזה, אבל... לא עכשיו, מה שנקרא. זו האפליקציה עצמה. כל האפליקציות האלה, למעשה, מותקנות על המחשב דרך הסטור, כפי שנראה בהמשך. הן מותקנות ונמצאות במקום מאוד מאוד ספציפי אצלנו על המחשב. אם אני אכנס ל-Windows Explorer, מקום שבו זה נמצא זה ב-C, Program Files, אפליקציה בשם Windows Apps. שימו לב שהיא מוסתרת. במקור היא גם מוסתרת וגם לא שייכת לנו. אוקיי? היא לא תחת הפרמישנים של היוזר שלי. בהתחלה כשתנסו לגשת אליה, המחשב יגיד לכם שאי אפשר כי היא לא שלכם ואין לכם הרשאות על זה. אז זה נורא פשוט להיכנס לגוגל ויש הרבה מאוד פוסטים, הרבה מאוד בלוגים שמסבירים איך עושים את זה. אם אני אכנס עכשיו לתוך Windows Apps, אנחנו נראה משהו מעניין. נראה למעשה ספריות עם כל האפליקציות שכרגע מותקנות, כל אפליקציות המטו שכרגע מותקנות אצלי במחשב. ואם אני אסתכל למטה, 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 נראה אפליקציה נחמדה בשם Cut the Rope. אז בואו ננסה להיכנס אליה ולראות מה יש שם. אז כמו שעבדנו אנחנו בסולושן עם HTML, עם CSS ועם JavaScript, אחד לאחד מה שיש כאן זה HTML, CSS ו-JavaScript. יותר מזה, זוכרים את חלון ה-About שנכנסנו אליו מקודם? זה הקובץ. אם אני אגרור אותו עכשיו בתוך Visual Studio ונסה להציג אותו, אתם תראו ממש כל מה שכתוב שמה, חשוף לי לחלוטין כסורס קוד פתוח לחלוטין. אז אחד מהבלוגרים שם לב לזה ממש כבר בבילד. חבר'ה, אם אפשר להשתיק את הפלאפונים? הדבר הזה נראה לכאורה כסוג של פריצת אבטחה, אבל כמובן שהדבר הוא ממש ממש לא פריצת אבטחה. קודם כל, כל קוד קליינט הוא תמיד פרוץ. ומי שלא יודע את זה, אז הגיע הזמן שכולנו נדע. כל קוד שנמצא על מחשב של לקוח פרוץ לחלוטין. תמיד אפשר להשיג את הסורס קוד. אז כאן ה-HTML הזה אפילו לא סגור בצורה כלשהי, וזה נראה לכאורה טיפה מפחיד, אבל אין שום הבדל בין כל קוד אפליקציית HTML5 רגילה שפתוח למשתמש. מי שרוצה טיפה להרבל את הקוד הזה, אז אפשר, אבל עקרונית אין סיבה אמיתית לזה. הדבר הזה נראה גם כפריסת הבטחה, כי עקרונית אין שום דבר שימנע ממני להתחיל לשנות את הדברים. אז אם הייתי עושה את זה בגרסה הקודמת של Windows, אז ממש בהרצאה הקודמת שהעברתי על הגרסה הקודמת של Windows, ממש הראיתי לאנשים איך אני רושם כאן אלעד, מריץ את האפליקציה ורשום שם אלעד בפנים. עכשיו אם אני אעשה את זה, זה לא יעבוד. אני שומר את האפליקציה, ניכנס בחזרה לכאן, נפעיל, ניתן לה לזהות שהיא כרגע בבעיה, והיא קרסה. ננסה לפתוח אותו עוד פעם, אנחנו נקבל את ההודעת שגיאה הזאת, וזו הסיבה אגב שאמרתי שכדאי לבדוק את הדמויים לפני ההרצאה, אני פשוט בדקתי ולא תיקנתי את זה. מה שכרגע אומר לנו זה שהאפליקציה הזאת הושחתה. הוא יודע את זה אוטומטית. החתימה הדיגיטלית שדיברתי עליה מקודם, כאן זה למעשה זה מתבטא. החתימה הדיגיטלית הזאת, אגב, זה דבר מאוד 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 טוב. ברגע שאנחנו מעלים אפליקציה לתוך הסטור של Windows 8, אנחנו מקבלים חתימה דיגיטלית של הסטור, מה שאומר שתהיה קשה לזייף את זה. אני יודע כשאני מריץ אפליקציה מה המקור שלה, האם היא בטוחה או לא בטוחה, ולמעשה אני יודע שהיא כן בטוחה. ברגע שמשהו הכי קטן משתנה, החתימה הזאת נבדקת מחדש, והאפליקציה הזאת למעשה לא יכולה לעבוד יותר, היא לא תרוץ כל עוד החתימה הדיגיטלית שלה לא מאומתת מול האפליקציה עצמה. הדבר הזה אומר אגב דבר אחד ממש ממש מגניב. יש לנו אינטרס מאוד רציני לזה שלהורים שלנו יהיה את חלונות 8 בבית, כי זה אומר שהם לא יוכלו יותר להתקין זבל על המחשב. אין יותר תוכנות רוגלה שדופקות את המחשב תחת Windows 8, זה מה שמאפשר את זה. במידה ואני מבקש fix this app in the store, זה מעשה אני נכנס לסטור, מה שנכנסתי אליו מקודם, הוא אומר לי שהאפליקציה צריכה תיקון, ברגע שאני לוחץ ריפר, הוא יודע לזהות אך ורק את החלקים שנדפקו, ורק אותם הוא מוריד מחדש. אוקיי, האפליקציה כרגע, update, הוא כרגע למעשה מעדכן את האפליקציה הזאת, את קאט דרוק, ומסדר אותה מחדש. הוא עובד אגב בצורה מאוד מאוד חכמה, במידה ויש עדכונים לאפליקציה או תיקונים לאפליקציה, הוא יודע להוריד אך ורק את החלקים הרלוונטיים, שזה ממש מגניב. ברגע שהוא יסיים, נוכל באמת להפעיל את האפליקציה והיא עובדת מחדש. שימו לב אגב שאם אני אכנס עכשיו בחזרה לויז'ואל סטודיו, ופיצי את החלון הזה, שאומר שabout.html שונה מבחוץ. אז הסטור תיקן אוטומטית את האפליקציה. אגב, ישבו לידי בכנס בבילד, ישבו לידי חבר'ה מסולוטו. מי שלא מכיר את סולוטו, חבר'ה מאוד מאוד נחמדים שעושים אפליקציה שמתקנת את המחשב בצורה אוטומטית. הדבר הזה הוא בעיה די רצינית עבורם, היות והמחשב פחות התקלקל במידה ועובד בצורה הזאת. בואו נסגור ונמשיך. אז מה יש לנו כאן? בגדול, HTML זה HTML סטנדרטי לחלוטין, אין כאן שום דבר מיוחד ב-HTML עצמו. CSS כנ"ל, אנחנו עדיין לא ראינו אותו, אנחנו נראה בהמשך כמה דברים יפים ב-CSS, כן. אני כרגע לא חתום דיגיטלי. מה שאני עובד זה עם קי שהוא זמני בלבד. בגלל זה אני גם לא יכול להתקין את האפליקציה שלי as is על המחשב שלך עכשיו. אני לא יכול כרגע ליצור אינסטולר פשוט להעתיק את זה אליך, בלי שאני עובד ברשת אדמיניסטרטור, ואני ב-Developer Tools וכל זה. זה משהו שהוא לא טריוויאלי בכלל, אגב. לא, אי אפשר. אין, עקרונית, למחשב קונסומר רגיל, אין שום דרך להתקין אפליקציה של Windows 8 ללא הסטור. שום דרך. הדבר הזה לכאורה מאוד נשמע מגביל, אבל זה דבר שהוא מאוד טוב עבור הקונסומר מרקט. עבור האנטרפרייז מרקט זה טיפה מציק. מה אם אני רוצה עכשיו להעתיק אפליקציות לכל המחשבים אצלי בחברה בלי לעבור דרך הסטור? אז יש לזה פתרונות כמובן, אבל בצורה רגילה אתה חייב לעבור דרך הסטור. חד וחלק. על המחשב שלך, אתה יכול להריץ אותה, אין לי כאן את הטאבלט של Windows 8, ואני יכול לחבר את זה טאבלט, לראות את זה איך זה עובד על טאבלט, אין שום בעיה.
מה עם הסימולטור
הזה? נראה, אני אראה אותו בהמשך. לא הראיתי אותו. אתה יכול, בטריקים. בשביל זה תיכנס לבלוג שלי, תראה איך עושים את זה. לא בצורה רגילה. צריך Developer Tools, צריך לעבוד בצורה טיפה מיוחדת.
יש לי שאלה גם, כאילו, האפליקציה של החתימה הדיגיטלית, אתה צריך אינטרנט בשביל זה?
אני לא צריך אינטרנט בשביל זה. יש לו, הוא מבצע השינג של כל הקוד מול החתימה הדיגיטלית.
אתה קרה רק ברגע שלחצת על היבט, זאת אומרת שרצת את האפליקציה,
ודאי... לא, הוא צריך לתפוס את זה. הסיבה היא שאני כל עוד לא נכנסתי לקובץ ששונה, הוא לא בודק עוד ספציפית אותו. בסדר? זה עובד טוב. זה סקריפט. במידה והיית בבית ב-C#, והיה לך DLL מקומפל, אז זה היה קורה מיידית.
אבל זהו, מה שאני אומר זה שאני יכול לשאול, מישהו יתנתק מהאינטרנט, ברגע שרק הסקריפט של ה-About ירוץ, רק אז הוא ילך לבדוק את התעודה.
הוא לא בודק את התעודה אז, הוא בודק את ההשר שקיים אצלו. הוא נכשל לוקלית. אתה לא יכול לתקן את זה בלי אינטרנט. אבל לבדוק את שהוא זה לא בסדר, הוא בודק את זה מיידית כמובן. כן. אתה שואל שאלה מאוד טובה. כמה אנשים כאן, אגב, מפתחים או פיתחו ב-WPF? כבוד, כבוד. כל השאר מפתחי, כמה מפתחים HTML5, ASP.NET, דברים מהסוג, כל השאר. סבבה. אם אתה מפתח אך ורק לחלונות, עקרונית, אין סיבה לפתח ב-HTML5. עדיף לפתח בזאמל, לכאורה. אוקיי, זאמל הרבה יותר חזק. זאבל ו-HTML, אפשר לטעון ש-HTML טיפה יותר חזק, אבל אם תשווה את JavaScript לעומת C-Sharp, אין ממש מה להשוות. שפת C-Sharp היא רק שפה הרבה יותר קלה והרבה יותר נוחה לעבודה. HTML5 מאפשר לך להיות cross-platform, כפי שראינו לכתוב את cut the rope ולהעביר את זה ל-Windows 8, נורא נורא פשוט. אבל רוב היום הקוד שאני אכתוב הוא קוד שהוא כן יהודי ל-Windows 8. ברגע שאני עובד עם WinJS, אני כן עובד עם קוד שיהודי ל-Windows 8. אז לכאורה אני לא מקבל שום benefit. לא, אז כאמור, אפשר לעשות, בשניהם אפשר לעשות את אותו דבר לחלוטין. השורה התחתונה מאוד פשוטה. אם אתה יודע HTML, זו הדרך היחידה לכתוב. ככה כותבים, אוקיי? לך מאוד מאוד קל לכתוב ככה. אם אתה יודע גם זאמל וגם HTML, ואתה רוצה להיות cross-platform HTML, אם אתה לא רוצה, אז זאמל יהיה טיפה יותר נוח. בהמשך נראה ש-HTML בכמה דברים יותר חזק אפילו מזאמל. התשובה היא פחות ברורה ממה שהיינו רוצים לתת. כל מפתח אבל שהיום יודע HTML, ויש היום הרבה יותר מפתחי HTML מאשר מפתחי C-Sharp, כרגע למעשה יודע לפתח ל-Windows 8, שזה פלוס למייקרוסופט, לא בהכרח פלוס בשבילך. אתה אבל כיזם יכול מהיום לפתח ב-HTML5 בלבד. נניח שהיום אני ואתה רוצים לכתוב את מתחרה ל-Cut the Rope, אז אנחנו לא נכתוב ב-Objective-C לאייפון ובג'אווה לאנדרואיד, ובכל טכנולוגיה אחרת לכל סביבה אחרת. נכתוב ב-HTML5, נרים את זה לווב, מיד אפשר להעביר את זה לתוך Windows 8, ואפשר גם להריץ את זה על אייפד ועל אנדרואיד, פחות טוב דרך הפונגאפ. וזה מה שמייקרוסופט רוצה, היא רוצה שתפתח ככה, ושזה יעבוד הכי טוב אצלה. זה האינטרס.
כשעכשיו נפתח חדש, אז אני אמרתו
נכון, that being said, אם אתה מפתח אך ורק לווינדוס ואין לך שום רצון לפתח להיות קרוס פלטפורם אף פעם, אם אתה בחמש שנים הקרובות כותב אפליקציות שליטה ובקרה במקומות שבטוח יש ווינדוס, תעבוד בזאמל, חד וחלק. הטכנולוגיה מאוד טובה, הטכנולוגיה בטוחה, היא טכנולוגיה משמעותית עבור מייקרוסופט ולא הולכים לנטוש אותה בשנים הקרובות ביודעין, זה אנחנו יודעים שזה בפירוש מייקרוסופט אומרת. זה טכנולוגיה שנשארת מאוד מאוד מרכזית במייקרוסופט, להבדיל ממה שאולי אנשים פחדו לפני שנתיים או לפני שנה כשזה רק נחשף.
אז אם אתה הולך היום לפתח אפליקציית דסקטופ אפליקיישן חדשה, אתה אומר אתה פתח אותה ב-WPF, אבל אם אני רוצה לראות לטווח הרחוק עם אוריינטציה וובית, קליינט, אז אתה עושה מחר גם לפלטפורמה HTML5?
אז עקרונית להתחיל ב-HTML5. עקרונית, אבל זה טיפה יותר מורכב מזה, יש עוד הרבה מאוד גורמים נוספים. פיתוח ב-HTML5 הוא עדיין יותר קשה, JavaScript היא שפה שעדיין יותר קשה לפתח באפליקציות באמת גדולות. אז יש עדיין סוג של בלנס, אני אשמח לדבר על מקרים ספציפיים יותר.
זאת העברית? זה C-Sharp ו-JavaScript שמדברים
ביחד? אפשר, כן. כל אפליקציית WinRT יודעת לדבר עם כל סוג אחר של אפליקציה. אפשר, זה טיפה פחות נוח, אתה יכול... עקרונית כן, אתה תראה שזה לא כזה פשוט. המטרה של מייקרוסופט בסופו של יום היא כן להשאיר אותך אצלהם, אז היא עושה לך את זה מאוד מאוד נוח לפתח רק ל-Windows 8. תראה את זה לאורך היום, תראה כמה שקל לפתח ב-WinJS ביחס לפיתוח בספריות אחרות, אז הם מושכים אותך בדבש להישאר. נכון, נכון.
יש סיבה שאני אקח את ה-WinJS
ואריץ אותו בבראוזר? אתה לא יכול. כי יש המון בדיקות מול Windows 8 ספציפית, לצערי הרב. אנחנו נראה את זה בהמשך. השאלות שלכם טובות, אבל נראה את זה בהמשך. עכשיו אני רוצה להתקדם. עקרונית, החלק המעניין כמובן הוא JavaScript. אז HTML הוא רגיל, CSS הוא רגיל. הדבר היחידי שמעניין בהקשר הזה זה שאנחנו עובדים ב-HTML 5, ולפיכך עובדים מול התקן של... יודעים באמת שכל הדברים שקיימים בתקן אפשר לעבוד מולם. והחלק המעניין הוא JavaScript. ב-JavaScript, סיפור הוא די פשוט, רק כדי כך שרוב מפתחי שפות C-Sharp, Java ו-C, בטוחים שהם יודעים את JavaScript, שזו שפה שהיא לפעמים טיפה טריקי. אז טיפה הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים לדעת ב-JavaScript. ליצור אובייקטים, אז הדבר הזה יוצר לי אובייקט עם שני מאפיינים, ככה אני יוצר פונקציה וככה אני קורא לפונקציה. a.result שווה ל-add, a.first ו-a.second. אז זה JavaScript מאוד פשוט. אני עובד ב-HTML 5, וזה אומר בהרבה מובנים שאני לא צריך יותר את jQuery. אז הסיבה שאני לא עובד עם jQuery קודם כל זה שאני לא באמת צריך אותו. ו-HTML 5 טיפה מייתר אותו. מי שאי פעם נכנס לקוד של jQuery, אם למישהו אי פעם יצא, 70% בערך מהקוד של jQuery מבוזבז על בדיקות תאימות. על אם אני בדפדפן הזה אז תעשה ככה, ואם אני בדפדפן הזה אז תעשה ככה. jQuery התחיל לפני כמה שנים טובות, כאשר בעיות התאימות של הדפדפנים הייתה בעיה או יותר חמורה מהיום, ולכן הרבה מאוד מהקוד שלו מבוזבז על זה. אני כרגע עובד ב-HTML 5, וב-HTML 5 בין השאר מגדיר תקן הרבה יותר חזק שכל הדפדפנים אכן מממשים, ולפיכך אני לא צריך את הבדיקות הללו. הדבר השני ש-jQuery נותן לי זה את הסלקטור, את הדולר הזה שדרכו אני יכול לבצע סלקטים לתוך אדום. הדבר הזה נכנס מעכשיו גם ל-HTML 5. ומה שאתם רואים כאן למטה, query selector ו-query selector all, זה החלק המעניין. אז document.query selector all מאפשר לי לבצע select בדיוק כמו שאפשר ב-jQuery. בהינתן הדבר הזה, אני לא כזה צריך את jQuery יותר. ההבדל בין query selector ל-query selector all, זה ש-query selector all יכול להחזיר לי כמה דברים, בעוד query selector אחד יכול להחזיר לי אך ורק אלמנט אחד, או את האלמנט הראשון שהוא מצא באלמנטים שביקשתי. אז ככה אני יכול פשוט לבקש את כל האלמנטים שיש להם מחלקה, שיש להם קלאס, טאב. כמו ב-jQuery, רק ב-HTML 5, כן. אני לא בטוח לגבי כולם, באינטרנט אקספלורר 10 כן. אוקיי? אז אני הולך להשתמש בזה שאני הולך לעבוד באינטרנט אקספלורר 10 ולא כזה אכפת לי. תראה, ככה הולך לראות העולם בסופו של יום, שזה מאוד מאוד טוב. היום עדיין לא. יחד עם זאת, אם אתה מתחיל פיתוח היום, אתה מכוון לצאת עוד שנה, אז אתה כבר יכול להתחיל להשתמש בדברים האלה. אתה יודע, גם רוב הדפדפנים היום, כל הדפדפנים היום במערכות הפעלה המודרניות יודעים להתקן את עצמם אוטומטית. אז אתה קבל איזה... לא, אני אינטרנט אקספלורר 10 גם יודע לעשות את זה. אתם? אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה. אז להירשם לאירועים אני יכול על ידי אחד משני דברים, או על ידי נקודה on משהו, או על ידי add event listener, שמישהו מהקהל טוען שהוא תקן מאוד מאוד ישן, הוא עדיין נשאר כאן משהו מה. זה דרך שבה אני נרשם לאירועים. אם אני רוצה לשנות טקסט, אז גם כאן, jQuery בעיקר פותר לי בעיות תאימות, אז ב-jQuery אני עושה את זה על ידי נקודה טקסט. באינטרנט אקספלורר יכולתי לעשות נקודה inner text, אבל הדבר הזה הוא לא תקני. במקום זה אני משתמש בטקסט קונטנט. אז טקסט קונטנט זה הדרך התקנית ב-HTML 5 לעשות את זה. בסופו של יום, קוד הדפדפנים יתמכו בזה, וחלק מהכיף בפתח בווינדוס 8, שאני יכול לראות איך העולם ייראה בהמשך. אז להקפיד באמת להשתמש שימושים כאלה. אם אני רוצה להוסיף אלמנטים, אז create element, append child, ככה אני יכול להוסיף אלמנטים. כל הדברים אנחנו רגילים מאוד מ-jQuery לעשות את זה בצורה טיפ-טיפה שונה. שימו לב ש-jQuery הוא מאוד מאוד קצרן באיך שכותבים אותו. דולר משהו זה תמיד פתיחה לכל דבר אפשרי. הדבר הזה נראה כמו פיצ'ר, אבל למעשה זה בפירוש לא פיצ'ר, זה סוג של בג. jQuery בנוי ככה בגלל שאין לו שום IntelliSense טוב, או לפחות במקור לא היה לו, אז הכל בנוי על אותה פונקציה בסיסית של דולר הזה. כשעובדים ככה זה לא פחות טוב. בהתחלה מפתחים כשרואים את זה, document.createElement נראה להם מאוד מאוד פרימיטיבי. מה אני צריך לכתוב כל כך הרבה בשביל לעשות משהו שב-jQuery הייתי יכול בדולר אחד? למה לעבוד כל כך קשה? במידה והכלי עובד טוב ויש לי IntelliSense מלא, אז אין סיבה שאני לא אכתוב ככה, וזה לא מפריע לי לכתוב ככה. שווה אולי להתעכב על זה, אם אני אכנס שנייה לויז'ואל סטודיו, אז שימו לב שיש לי כאן אינטליסנס מפתיע ברמה שלו. יש לי כאן אינטליסנס מאוד מאוד איכותי. למעשה, חלק גדול מהסיבה להתקין רישארפר על ויז'ואל סטודיו 2010, זה האינטליסנס היחסית איכותי שהוא נותן על אפליקציות JavaScript. בויז'ואל סטודיו 2012 זה נכנס ישירות בילט אין. ויז'ואל סטודיו למעשה מריץ את הקוד שלנו מאחורי הקלעים בשביל לדעת איזה דברים קיימים כרגע במסמך שלנו, ועל פי זה יודע לאפשר לי אינטליסנס מאוד איכותי גם לקוד שלי. אנחנו נראה בהמשך כמה שהאינטליסנס הזה איכותי ואפילו איכותי מאוד. יחד עם זאת, עדיין יש לי מגבלות בסיסיות של JavaScript. דבר אחד שויז'ואל סטודיו לא יודע לדעת כאן, זה מה הטייפ של ארגס. וזו מגבלה מהותית ב-JavaScript. JavaScript כרגע לא יודע להגיד לי מה הדבר הזה שאני כרגע מקבל כאן. אז במידה ואני ארשום עכשיו args נקודה, אז הוא יודע, Visual Studio יודע להריץ את הקוד שלי לפעמים, לפעמים הוא יצליח, לפעמים הוא לא יצליח. יש כל מיני best practices שנכתבים עכשיו על איך לעבוד נכון עם Visual Studio בשביל לאפשר את הדברים האלו, אבל שימו לב שכרגע יש לי כאן אינטליסנס על משהו שלא אמור להיות לי עקרונית. אז טייפ וכך הלאה, אני יכול ממש לראות, לא טייפ, דיטל נקודה קיינד, אני ממש יכול לקבל אינטליסנס מאוד מאוד איכותי, ומה שויז'ואל סטודיו עושה כאן זה לא פחות מקסם. בסדר? ממש מריץ את הקוד שלי מאחורי הקלעים. לצלנו רב, דבר הזה עובד בדמויים, אבל לא עובד בצורה מלאה עדיין תמיד. אני עובד בדף אחד, איך אני יכול לעבור בין דפים שונים? אז בחסית בצורה פשוטה, אם יש לי שני סקשנים, אני יכול לעשות דיספלי נן לאחד, דיספלי רגיל לשני, וככה למעשה אני כאילו עושה ניווט. כמובן, זה דבר זה די פרימיטיבי ונראה שיטות יותר מתקדמות מאוחר יותר, אבל עקרונית זו הדרך שבה אני עובר בין דף אחד לדף שני באפליקציה מהסוג הזה. אם אני רוצה לעבוד עם Ajax, אז כאמור, אני לא עובד כרגע עם jQuery, אני עובד עם האובייקט XHR, אגב הדבר הזה ככה נראה ב-HTML 5, XML HTTP request, אני יכול לבצע request רגיל של Ajax, XHR, stands for XML HTTP request, זה האובייקט Ajax שאיתו אנחנו עובדים כפי שנראה בהמשך. JSON.parse ו-JSON.stringify גם נכנס כחלק מהתקן שמאוד מאוד מפשט את הדברים, טיפה פחות ספריות בשביל לעשות את זה, והדברים יחסית סטנדרטים, וכאן אני רוצה לעצור וטיפה להתחיל להתרכז בקוד שיש לפניי. אז לטובת כל מי שטיפה יותר משופשף, אני אעשה את זה יחסית מהיר. מה שאתם רואים כאן זה פטרן שחוזר עצמו לעתים מאוד מאוד קרובות, והוא היה קיים גם בקוד שראינו עכשיו בדפולט נקודה JS. יש כאן פונקציה שמוצרת ללא שם, ולאחר מכן מורצת מיידית. אוקיי, הדבר הזה, הפתיחת סוגריים, סגור סוגריים, למעשה אומר, תריץ לי את הפונקציה. הדבר הזה קוראים פונקציה מיידית או self-executing function. הרבה אנשים שרואים את זה אומרים, jQuery או jQuery plugin. זה לא קשור בכלל ל-jQuery. jQuery plugins אכן כתובים ככה, אבל למעשה כל קוד איכותי של JavaScript נראה ככה. הדבר הזה קוראים ה-module pattern, שם שאני אישית הכי אוהב, והוא למעשה מוודא שאני מופרד משאר הקוד. כאשר אני מגדיר דברים כאן, כאשר אני מגדיר title, אז אני לא מלכלך את הנאמספייס הראשי. זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. כאשר אני עושה var title שווה משהו בצורה רגילה, אני למעשה מוסיף משתנה על האובייקט הכללי, על window. ואם אני כותב קוד ומישהו אחר כותב קוד והשתמשנו שנינו באובייקט בשם title, יש לי כרגע התנגשות של שמות. כל שפה מודרנית פותרת את זה על ידי נאמספייסים. ל-JavaScript אין נאמספייסים. ומה שאנחנו עושים כאן זה סוג של מדמים את זה. יש הרבה מאוד פטרנס ב-JavaScript שמטרתם לדמות פיצ'רים מהסוג הזה, שמאפשרים לכתוב קוד בצורה כזאת שאני אוכל לתחזק אותו לאורך זמן. לפני כשלושה שבועות נשאל אנדרס משהו, הארכיטקט של C-Sharp, אם לפי דעתו אפשר לכתוב אפליקציות גדולות ב-JavaScript. אז הוא אמר שלכתוב אפשר, לתחזק זה טיפה בעיה. אז זה מה שמאפשר לנו לתחזק אפליקציות יחסית גדולות, זה מאפשר לי לוודא שאני לא מקבל כאן אני לא מקבל דריסה של שמות. מה שקורה זה שבג'אווה סקריפט אין לי עבודה עם this בצורה רגילה כפי שאנחנו מכירים מ-C Sharp. לכל המפתחים שרגילים מאוד, כמה אנשים כאן מפתחי C Sharp? כמעט כולם. אז כל מפתחי C Sharp או מפתחים של שפות מודרניות אחרות רגילים לזה שיש לי, שכאשר אני רושם this אני תמיד מגיע למחלקה. אין לי מחלקות בג'אווה סקריפט, במקום זה יש לי אך ורק פונקציות, היא שפה פונקציונלית. כשאני רושם var title כרגע, אני למעשה שם אותו בתוך הסקופ של הפונקציה, אוקיי? למעשה, הטייטל הוא נמצא בתוך הפונקציה, הוא לא נראה כלפי חוץ. הדבר הזה כרגע לא מלכלך לי את הנאמספייס הראשי. אם אני ארשום כאן, אני ארשום טייטל, אני לא אקבל את הטייטל הזה, אוקיי? אני לא אקבל את הנגשות שמות, וזה מה שהדבר הזה מאפשר, זה נטו טריק, וזו המטרה שלו. זה בזכות זה שאני נמצא בתוך פונקציה. לא, לא, לא. הדבר הזה מריץ את הפונקציה, אוקיי? זה שאני נמצא בתוך פונקציה אומר שהדבר הזה לא חשוף כלפי חוץ. לא, הדבר הזה מתבצע מיידית. הדבר הזה, אם לא הייתי רושם, אם הייתי כרגע מוריד את ה... אם אני כרגע הייתי מוריד את שני החלקים שמסומנים בירוק, הייתי מקבל את אותו קוד בדיוק, אוקיי? ההבדל היחידי הוא שקוד של מישהו אחר היה יכול להיתקע כאן, אוקיי? ברגע שאני עושה את זה, אז הקוד לא יכול להיתקע, אוקיי? ככה אני יכול להריץ דברים בפנים. במידה ואני רוצה לחשוף דברים כלפי חוץ, אז יש כל מיני פטרנס לבצע דברים מהסוג הזה. הרי לפעמים אני רוצה לכתוב משהו, אבל כן לחשוף חלק מה-API כלפי חוץ. הרי במה שיש לי כאן, אין לי שום יכולת מקוד חיצוני לגשת לקוד פנימי. מה שאני עושה כאן זה משהו טיפה שונה. var module שווה לפונקציה הזאת, בנוסף, בסוף אני עושה return לדבר הזה, ואז module יקבל לי את האובייקט שיצרתי כאן. האובייקט שיצרתי כאן זה השם של הפרופרטי, set title, ומה שיש לו בפנים זה המתודה set title. אז למעשה קיבלתי אלמנט אחד מלבד שחשוף כלפי חוץ, אלמנט בשם module, ודרכו אני יכול לגשת ל-set title בלבד, וככה אני יכול לחשוף דברים כ-public או כ-private. אז יש לי כאן אמולציה מלאה לניימספייסים, לפאבליק ולפרייבט.
איך האינטליסנס מסתדר עם זה?
מושלם.
זה
מסתדר עם זה מושלם. כן? כן. בהחלט. ונמשיך הלאה. אז עקרונית, זה כל הריקאפ המהיר שנעשה כרגע ברמת ג'אבאסקריפט. במידה תהיה זמן, אולי אני אטפל את הקנסר לעומק ממש לקראת הסוף. כאמור, מה שיש לנו כאן זה אריזה של האפליקציה לתוך פרוגרם פיילס. /windows apps, HTML, CSS, JavaScript, resources וקובץ המניפסט שעדיין לא ראינו, כולם נערזים ומותקנים והם רצים דרך application container. הדבר הזה טיפ-טיפה מבלבל וגורם לפעמים לחשוב שמה שמייקרוסופט עושה כאן זה סתם דיבורים באוויר. הרבה אנשים חושבים, לצערי בטעות, שזה עוד דיבורים על HTML native ולא באמת עושה שום דבר. הרי בסופו של יום אני כן רץ דרך אינטרנט אקספלורר. האפליקיישן קונטיינר הזה, בשביל לחזק עליי את השאלה, כאשר אני עובד באינטרנט אקספלורר ואני פותח טאב חדש, אני מקבל למעשה את המנוע טריידנט מאחורי הקלעים שמריץ את הקוד שלי. כאשר אני עובד באפליקיישן קונטיינר, מה שמריץ את הקוד שלי בווינדוס 8, אני למעשה מקבל טאב אחד, בלי שום יכולת לפתוח טאב נוסף, אבל זה אינטרנט אקספלורר לכל דבר ועניין. אתם בפועל רצים באינטרנט אקספלורר. הדבר הזה גרם לכמה אנשים לחשוב שרגע, אולי אין כאן שום דבר חדש באמת. אולי יש כאן סך הכל אינטרנט אקספלורר שלא נראה כמו אינטרנט אקספלורר. אז מה החדשות הגדולות? שני דברים. דבר ראשון, יש דבר אחד מאוד מהותי ששונה. להבדיל מאינטרנט אקספלורר רגיל, שבו יש לי אפליקיישן קוד מעל הווב פלטפורם, דהיינו, יש את הקוד שלי, ואני יכול להשתמש גם בקוד של הדפדפן, כמו document.getElementById, קוד של הדפדפן. כשאני עובד בצורה הזאת, דרך האפליקיישן קונטיינר, יש לי לצד הווב פלטפורם גם את הווינדוס ראנטיים. יש לי גישה מלאה לווינדוס ראנטיים, מה שאומר שאני עובד ממש מול מערכת ההפעלה. הדבר הזה עדיין נראה לאנשים כמו סוג של טריק. הרי אם אני עובד ב-C Sharp, אני עובד באמת מול מערכת ההפעלה, ועוד כאן אני עובד בתוך דפדפן. אז חבר'ה, זה הבדל סמנטי בלבד. כשאני עובד ב-C Sharp, אני לא עובד מול מערכת ההפעלה, אני עובד מול ה-CLR. ה-CLR מריץ את הקוד שלי. גם כאן יש לי את טריידנט, המנוע שאני אתן את אקספלורר שמריץ את הקוד שלי, אבל אין שום הבדל בין שניהם. למעשה מה שיש לי כאן זה שפת נייטיב לחלוטין, חוץ מזה שהיא שפה מנוהלת, אבל גם C# היא שפה מנוהלת ואין שום פסול בזה. אגב, זו הסיבה ש-HTML ו-C# יש להם אותם יכולות בווינדוס 8. אני מקפיד להגיד C# ולא C++, כי ל-C++ עדיין יש טיפה יותר, היא עדיין שפה לא מנוהלת. השורה התחתונה היא מאוד פשוטה, HTML, CSS ו-JavaScript, כל הפיצ'רים, אם מישהו יצא כאן להיות בהרצאה של גיל פינק על HTML5, אז זו הרצאה מאוד מאוד מבאסת. הוא עובר על פיצ'ר אחרי פיצ'ר אחרי פיצ'ר של HTML5, דברים מאוד מאוד יפים, הלוואי והיינו יכולים להשתמש בזה, אז כשאני עובד בווינדוס 8, אני כן יכול להשתמש בזה. וכל ה-API הכי יפה שיש ל-HTML5 קיים וכבר נמצא באינטרנט אקספלורר 10. אז IndexDB, Application Cache, WebWorkers, Canvas, SVG, FormData, CSS 3, CSS 3 זה אחלה תקן, כפי שנראה עוד מעט, אנחנו מאוד רוצים להשתמש בו ב-14 שנים שהוא כבר נמצא ועדיין אף אחד לא עובד איתו. File API, WebSocket, Geolocation, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים לעבוד, מהיום אנחנו יכולים באמת לעבוד איתם בצורה מלאה. ההבדל המהותי ביותר עבור כל מי שיודע HTML ו-JavaScript טוב, נמצא אך רק בסלייד הזה. הדבר הראשון זה שאנחנו עובדים ב-HTML5, ולפיכך לא צריכים לחשוב על שום דבר אחר. זה לא יאמן כמה זה נוח, חבר'ה, זה פשוט לא יאמן כמה יותר קל לפתח ב-HTML5, כשאני יודע שבאמת לדפדפן מריץ את הקוד שאני כותב. לא יאמן כמה זה נהיה קל. אנחנו עובדים בווב ללא פלאגינים, זה אומר שאין פלאש ואין סילברלייט, ואני לא יכול להריץ שום אקטיב איקס או דברים מהסוג הזה. אך ורק HTML, וחבר'ה, זה העתיד. Single window, זה ההשלכה המהותית ביותר לדעתי עבורנו. זה אומר שאני לא יכול לכתוב בצורה פשוטה סתם לעבור בין דפים, אני צריך לחשוב משהו טיפה יותר מתוחכם. Single page applications, אגב, למי שכבר רצה לכתוב כאלה אפליקציות, זה לא קל בכלל, זה הקושי הכי מהותי בכתיבת אפליקציות מהסוג הזה. ובסופו של יום, ההבדל האחרון והכי מגניב, access מלא ל-Windows Runtime, אני יכול לעשות מה שאני רוצה ביחס אליו. מה?
יש לי גישה ל-object window dot location בזה, כשאני יכול לעשות
navigate,
יש hash, יש URL.
זה קיים, אבל אתה לא יכול לגשת לכל מיני, אם אני לא טועה, אוקיי? עקרונית אפשר, אתה לא תרצה לעשות את זה. אתה יכול גם ממש לעבור, אגב, אתה גם ממש יכול לעבור בין דפים, אבל אתה לא רוצה לעשות את זה. בסדר? עקרונית זה עובד, אתה ממש לא תרצה לעשות את זה. אנחנו נראה מאוחר יותר שיש אמולציה מלאה לזה, אתה לא צריך למעשה לעשות שום דבר בשביל זה. אפליקציה רגילה היא אפליקציה רגילה. כן. זה שווה באמת להגיד את זה. חבר'ה, הדסטופ הרגיל פועל כמו Windows 7 לכל דבר ועניין. הוא מריץ כל אפליקציה של Windows 7, זה הולך להמשיך להתמך בעתיד כנראה לעין. עברתי ל-Windows 8, אין דבר אחד שלא עובד לי, זה עובד רגיל לחלוטין. אם אתה רוצה לפתח לאפליקציות Enterprise רגילות שמשתמשות במראה הרגיל, אתה יכול להשתמש בכלים רגילים. לאפליקציות הרגילות האלה, אבל אין גישה ל-WinRT, ל-API החדש. לא, לא. אם מישהו יבר אותי אז בנקודה הזאת, אז חבר'ה שווה להדגיש את זה. לאפליקציות הרגילות, אפליקציות דסקטופ, אין גישה ל-API החדש, ל-WinRT. WinRT חשוף אך ורק לאפליקציות מטרו. בסופו של יום, לשם מייקרוסופט מכוונת. יש אופיס למטרו, כן. כי עדיין לא יצא, הולך לצאת בקרוב. אופיס 15. כן. נכון, נכון. אבל אם תרצה לדוגמה לכתוב כזה חלון about לדוגמה, זה לא תוכל. נכון. אז אנחנו נראה את זה טיפה בהמשך. אנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך. השורה התחתונה היא מאוד פשוטה, אין בעיה, אוקיי? פחות אני טיפה יותר למה, אבל עקרונית אין שום בעיה, אתה עובד בסנדבוקס מלא, הרבה יותר מלא ממה שהיה עד עכשיו, אין לך...
לא, הכוונה היא איך אני מגיע, אתה מגיע סתם, אני רוצה ללכת לערוך פרוססים, לגט את הפייל...
בצורה רגילה אתה לא יכול. אם אתה רוצה לכתוב אפליקציות רגילות, זה לא בעיה. אתה רוצה לכתוב אפליקציות שמנהלות דברים, זה קשה, עד קשה מאוד, אבל אתה צריך לעבוד בדרך אחרת לחלוטין. אוקיי? יש אפשרויות לזה, אבל זה לא משהו שהוא טריוויאלי.
רגע, אז מה אם יש לי אפליקציה או בטר מוס 7, עכשיו הגעתי לשמונה, אני רוצה להתחבר לאופן
הזאת,
מה אני עושה
לפתח
מחדש?
אתה עובד כרגע ב-WPF?
לא.
C Sharp על? על WinForms. אם אתה רוצה יהיה לעבוד ב-WinRT, זה אומר למעשה לעבור ל-WPF של Windows 8, זאמל. הקוד דומה מאוד ל-WPF, דומה. זה לא אחד לאחד. הוא לא מבוסס על אותו קוד בכלל. זה קוד .NET רגיל, אבל אתה צריך לבצע אמירות מסוימות. ה-UI עובד שונה לחלוטין. אז הרוב הוא אחד לאחד. הרוב הוא אחד לאחד. זה כנראה צריך קמפיין מחדש, שאני לא סגור על זה
חוקים.
כן, כן. כן. אפליקציית מטרו זה אך ורק דרך הסטור. כן. כן, בהחלט. עכשיו אני רוצה להמשיך. כאשר אני מפעיל את האפליקציה, אתם ראיתם בהתחלה שמופיע לי splash screen כזה, ב-splash screen יש למעשה שני אירועים, DOM content loaded, שזה האירוע הראשון, האירוע שאני יכול לתפוס אחרי שכל הדום נטען, לאחר מכאן activated, זה כשהאפליקציה עצמה מופעלת, אחרי שהגבתי לשני האירועים הללו, למעשה האפליקציה עלתה. כל זה מתבצע כשיש את ה-splash screen בהתחלה. ה-splash screen הזה הוא למעשה חלק מ-Windows 8, לכל אפליקציה יש כזה splash screen. הדבר הזה נראה טיפה מוזר בהתחלה, אבל הדבר הזה מוודא שהמראה של אפליקציות יהיה קונסיסטנטי, אחיד ויראה טוב, ולא נראה מצב שבו אפליקציה נבנית למשתמש מול העיניים. האפליקציה נבנית ואז עולה במכה אחת. במידה ואני רוצה להעלות דברים עוד ארוכים, לטעון מידע, ודבר הזה יכול לקחת כמה שניות טובות, אז את זה אני מבצע ב-onload, זה אחרי שהאפליקציה עצמה נטענה, זה אחרי שה-splash screen עצמו כבר ירד. זה מה שמעשה ראיתם אותי בהתחלה מגיב לאירוע הראשון הזה. אז זה האירוע הזה. כאשר אני עובד עם אפליקציית מטרו, אז יש דבר אחד שלא קיים לי. אז דבר ראשון שלא קיים לי למעשה זה החלון. אני עובד עם אפליקציה, אני פותח אפליקציה כמו... נורא לפתוח את האפליקציה הזאת. אז כל פעם שפתח את האפליקציה כזאת, אין לי חלון ולפיכך אין לי גם דרך לסגור כל כך את האפליקציה. אחד הדברים שהתווספו בקונסומר פריוויו זה שאני כן יכול לעשות דבר הזה בשביל לסגור אפליקציות. אוקיי, כרגע אני סוגר ממש את האפליקציה. אבל רוב הזמן המטרה היא לא לסגור אפליקציות, אלא פשוט להמשיך לעבוד. אז כאשר אני מתחיל אפליקציה ויוצא ממנה, עברתי כרגע בחזרה למסך הראשי על ידי לחיצה על מקש Windows, האפליקציות עוברות להיות כרגע ברקע. ברגע שהאפליקציה נמצאת ברקע, היא לא מקבלת יותר CPU. הדבר הזה זה מוד עבודה שהוא טיפה חדש, זו שאלה טובה, אבל קודם כל נראה את השאלה לכולם. האפליקציה שלי נמצאת במצב ריצה. היא יכולה להיכנס למצב suspension. ובמצב suspension זה לא המצב הרגיל שלנו עד עכשיו. אז למי שחשב שזה הבדל קוסמטי, אם פעם היו לי הרבה חלונות ועכשיו יש לי אך ורק חלון אחד, אז חבר'ה זה לא הבדל קוסמטי. יש לי למעשה אפליקציה אחת בלבד שרצה בכל זמן נתון. זה אומר שברגע שהאפליקציה שלי עוברת למצב suspended, היא לא רצה יותר. בצורה יותר מדויקת, יש לה למעשה 5 שניות לרוץ, ולאחר מכן היא לא יכולה יותר להריץ קוד. אחרי 5 שניות מהרגע שהאפליקציה שלי עברה להיות מוסתרת, ה-CPU נחתך. אין לי יותר CPU. אני לא יכול להריץ יותר שום דבר שאני רוצה. ברגע שעברתי למצב suspended, אני למעשה נשאר בזיכרון, אבל אני לא מקבל שום CPU. ממצב suspended אני יכול לעבור בחזרה למצב resume, למצב עובד. אני יכול לקבל בחזרה סוג של alt-tab כזה לחזור להיות האפליקציה שרצה. אבל, אם המשתמש מחזיר. אבל, אני יכול גם לא לחזור. בגלל שאם Windows יחליט שאין לו מספיק זיכרון, הוא יכול פשוט לסגור אותי בלי שום התראה מוקדמת. ממצב suspended למצב terminated, אין שום התראה, אפליקציה פשוט נסגרת. המצב שבו אני צריך, מצב שבו משתמש סוגר אפליקציות, אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו רוצים לשמור על הזיכרון, לוודא שהאפליקציות לא משתמשות ביותר מדי זיכרון. הדבר הזה הוא נחלת העבר, אין שום סיבה שהמשתמש יחשוב על זה. במידה ולווינדוס אין מספיק זיכרון, הוא פשוט יסגור אפליקציות. הדבר הזה אבל אומר משהו קטן ומאוד מאוד חשוב. אני אף פעם, כשאני עובר למצב suspended, אני לא יודע אם אני אחזור או לא. ובגלל זה, כשאני עובר למצב suspended, אני צריך לשמור הכל כאילו שכרגע סגרו אותי. רק כשיש לי 5 שניות בלבד בשביל זה. מה שמעלה את השאלה, מה קורה אם אני צריך יותר? אז אנחנו נראה בהמשך הרבה מאוד דברים מגניבים ביחס לזה, אבל כבר ההתחלה חשוב לדעת. נורא קשה בווינדוס 8 לעשות פעולות שלוקחות יותר מ5 שניות. האפליקציה שלנו תיקח באמת יותר מ5 שניות. המטרה של ווינדוס היא שווינדוס עצמו יהיה כמה שיותר מהיר ויעבוד כמה שיותר טוב. גם הדבר הזה זה פיצ'ר מאוד מאוד גדול למשתמשים. תחשבו שאני עובד עם טאבלט עם בטריה מוגבלת, אני רוצה מסוגל להריץ אותו כמה שיותר זמן. אני לא רוצה שסתם 15 אפליקציות ישתמשו ב-CPU. הדבר הזה אומר קודם כל שיש כאן חיסכון אדיר בזמן בטריה. זה אומר שזה ירוץ הרבה יותר טוב והרבה יותר מהיר, והמכשיר יהיה הרבה יותר רספונסיבי, גם מעבד מאוד חלש. ואגב, זה מגניב לראות את זה. טאבלטים בני 5-6 שנים יכולים להריץ את Windows 8 והם מריצים אותו בצורה יפהפייה. עמד כאן בחור ממייקרוסופט העולמית לפני כמה חודשים, והוא הדגים איזה טאבלט, ובהתחלה נורא התלהבתי כי חשבתי שזה טאבלט ARM. אוקיי, ממש אחד הדברים שעכשיו רק נחשפו זה טאבלטים שמבוססי מעבד ARM, שיודעים להריץ את Windows. שזה מגניב, זה פעם ראשונה שזה קורה אי פעם בווינדוס, זה דבר ממש ממש יפה. הוא הראה טאבלט וזה רץ נורא מהר, והייתי בטוח שהוא מציג בפעם הראשונה טאבלט ARM, ואני נורא התלהבתי. ניגשתי אליו לאחר ההרצאה וראיתי שזה טאבלט בן 5 שנים. אוקיי, הם מריצים Windows 8 במהירות מסחרת. והסיבה היא שרק אפליקציה אחת רצה כל הזמן. זה עובד נורא, נורא מהר. במטרו, כמובן. אבל עדיין הוא אומר שיש לי אך ורק 5 שניות להגיב. אז כל דבר שאני רוצה, אך ורק לאפליקציות מטרו.
זה רק לגבי המטרו, אבל מעבר לזה,
אני
לא, זה אכן 5 שניות, מבחינת ה-CPU. נכון. פחות זמן CPU תקבל. עקרונית כן, עקרונית כן. אבל זה לא על זה אני רוצה לדבר.
אני
יותר רלוונט
טאבלטים של ARM ודברים שהסוללה מאוד חשובה,
ליותר
לעולם הזה,
שהכל
יהיה מאוד
רספונסיבי ומהיר. חבר'ה, יותר מזה, that being said, חשוב לדעת שאם אני לא נכנס לממשק הדסטופ, הוא בכלל לא נטען. אוקיי, אז רוב הזמן אני יכול לעבוד בכלל למטרו, עד שלא פתחתי את הדסטופ בהתחלה, בכלל לא נטען. זה משהו שנטען לאחר המטרו בכלל. מה קורה אם אני צריך יותר מ5 שניות בשביל לבצע פעולות? אז למעשה קשה מאוד למצוא פעולה שתיקח יותר מ5 שניות. רוב הפעולות בווינדוס 8 הן פעולות אסינכרוניות. המטרה היא שלא נוכל עקרונית ליצור מצב בו אני תוקע את המחשב. איך אני יכול לתקוע את המחשב? איך אפליקציה נתקעת? אפליקציה נתקעת כאשר הפרד הראשי שלה, ה-UI פרד, מבצע פעולה ארוכה שלוקחת הרבה זמן, ובזמן הזה אני לא מגיב למשתמש. לדוגמה, אני מנסה לפתוח קובץ, לטעון קובץ של כמה ג'יגה, ובזמן הזה אני כרגע תוקע את ה-UI פרד. ה-API של Windows 8, WinRT, לא נחשף בכלל בצורה סינכרונית. אנחנו נראה את זה בהמשך. מה שזה אומר, ההלכה למעשה, זה שנורא קשה לתקוע את ה-UI פרד. כמעט בלתי אפשרי. למעשה כל פעולה שאני רוצה לעשות, לדוגמה לקחת את כל הסטייט ולשמור אותו, אוקיי, אז יכול להיות שלשמור את כל הסטייט של האפליקציה, לוקח יותר מ5 שניות. אבל הקריאה עצמה היא קריאה שחוזרת מיידית. ומי ששומר, הפייל סיסטם של Windows, יבצע את זה בזמן שלו בפרד נפרד. אבל הפרד שלי אף פעם לא ייתקע. נורא קשה לתקוע את הפרד ב-Windows 8, את הפרד הראשי. נורא קשה להם להגיע למצב שבו 5 שניות אני באמת משתמש בהם. 5 שניות זה המון זמן כשלא תוקעים את ה-UI thread. אתה יש לך 5 שניות לסגור את עצמך, אתה לא מעדכן את ה-UI.
לא,
לא,
אני מדבר בכלל, בזמן העבודה, היום ב-WPF, אתה רוצה להתקן משהו ב-WPF, כאילו משהו ב-UI, אתה חייב לעבוד על ה-UI כבר, אתה תתקן ה-UI.
נכון, נכון. מתכנתים שעושים תיאוריות, עדיין יש לי מצלות את המחשב, זה לא הולך להשתנות בשנים הקרובות עדיין, פשוט ממש מקשים עליך, אוקיי? WPF ספציפית זה טכנולוגיה שידועה בזה שהיא מאפשרת לך לעשות השתיות האלה. אבל עדיין כן. מה? יש אפשרות לבקש מווינדוס להריץ דברים ברקע, אבל אני לא אעשה את זה בהרצאה הזאת. יש אפשרות כזאת, במצב הרגיל אתה לא עושה את זה. אוקיי, חבר'ה, אני רוצה להמשיך. במידה ואני רוצה לשמור סשן, אני אשתמש בwindows.storage.application.data. אז הייתי יכול להשתמש בפיצ'רים של HTML5, לשמור ב-application cache, בדאטה מספרים מהסוג הזה, אבל אני כרגע עובד בווינדוס, ואני מדבר ספציפית על ווינדוס, ומה שאני כרגע משתמש בו, windows.storage.application.data, זה גישה הראשונה שאנחנו רואים למעשה ל-WinRT. אם אני אחזור בחזרה ל-Visual Studio, כל פעם שאתם רואים אותי רושם מהלך היום win.js נקודה משהו, אתם יודעים שאני כרגע משתמש בספריית win.js ב-JavaScript רגיל. לעומת זאת, כל פעם שאני ארשום windows נקודה, כאן יש לי למעשה גישה לתוך WinRT, זה namespace JavaScript שניגש ישירות ל-WinRT. אני אעשה את זה כמה פעמים במהלך היום. ספציפית המקרה שלנו, windows.storage.application.data, זה מקום שבו אני יכול לאחסן מידע. מה שיפה בזה אגב, זה שאני יכול לשמור שם מידע אך ורק לסשן הנוכחי, אוקיי, אך ורק להרצאה הנוכחית של Windows. אני יכול לשמור מידע שישמר לתמיד, דהיינו, שגם הפתיחה הבאה של Windows יקרה, ואני יכול לשמור מידע שיקרה גם בטאבלט ובמחשב השני שלי. אני יכול פשוט על ידי הדלקה של פלאג להשתמש בדבר הזה, ולשמור בלי לשים לב בכלל מידע בקלאוד. הדבר הזה זה גישה ישירות לסקיידרייב, גישה ישירות לקלאוד. לכל אפליקציה by default יש 100 קילובייט שיכולה להשתמש בקלאוד, וזה אומר שאני יכול להתחיל לסנכן אפליקציות בלי להתאמץ. לדוגמה, כאשר אני משתמש באפליקציית, נכנס לזה הפעם, הפרוט נינג'ה. הפרוט נינג'ה אותו סיפור בדיוק, נכתב ב-HTML5, שנייה לאחר מכן היה גם בווינדוס 8, ווינדוס 8 הולך להיות מופצץ באפליקציות מהסיבה הפשוטה שיש פשוט הרבה מאוד אפליקציות HTML5 בעולם. אז אפליקציה כזאת, אני אתחיל לשחק בה ואתחיל לעשות דברים, אז כשהוא שומר לי כרגע את הסקור שלי, את ההי סקור שלי, אני סוגר אותו. וכאשר הוא שומר לי את ה-high score, הוא ידע לשמור את זה בכל המכשירים. ואם כרגע אני אפתח טאבלט ורשם עם אותו שם, הוא ידע להוציא את המידע הזה מהקלאוד ולדעת להראות לי בדיוק באיזה סקור הייתי ובאיזה לבל הייתי הפעם האחרונה. עבורנו המפתחים הדבר הזה שקוף לחלוטין. להשתמש בסטורג' לוקלי או להשתמש בסטורג' בקלאוד, שקוף לחלוטין עבורנו, וזה חלק מהשירותים שמערכת ההפעלה מאפשרת עבורנו. הוא עושה את זה עבורך, אוקיי? ברגע שהוא יהיה אונליין, הוא יודע להדכן את זה, הוא עובד מאוד 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 חכם, ועבורך זה שקוף, שזה די מגניב.
הסיבה להשתמש בזה ולא בסטורג' של
ה-HTML5 בקלאוד? הסיבה היא שזה פשוט יותר נוח. נכון, זה פשוט יותר נוח. עוד פעם, יש גם מלכודת דבש. אוקיי, אני יכול לכתוב לאורך כל היום קוד שהוא נטו קרוס פלטפורם, ויעבוד על כל מחשב אחר, בכל הפטפן אחר, בכל מכשיר אחר. אני לא אעשה את זה כי יותר נוח לי, אוקיי? מה?
אם אני משתמש ב-Windows Storage, יהיה
את הקלאוד. כן, כן. אתה יכול לעשות, להשתמש בקלאוד גם בלי זה. אתה יכול להשתמש בעצמך, לעבוד מול דרופבוקס, או מול מה שיש לגוגל, או לאמזון, או מה ש... אתה יכול להשתמש בעצמך. אבל מבחינתי כמפתח, לעבוד לוקלי או לעבוד בקלאוד, אין שום הבדל ב-WinJS, זה יפה. זה ממש 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 נוח. אני יכול להגיד לך שכבר כתבתי אפליקציות שמשתמשות בזה, אני נדהמתי כמה שזה היה פשוט. אוקיי? חיים קלים. כן.
מה זאת הטיפ האחור שאמרת ש-8 הרי מחפה אפליקציות עם ממצאים להשייה, אבל אפליקציה צריכה יותר קוד פוד או משהו כמעט.
אז אני מראה כרגע את אני מראה כרגע את המודל הרגיל של האפליקציות. אני רואה בהמשך איך אפליקציות מבקשות יכולות מיוחדות. אז כאמור, ישבו לדיש החבר'ה של סולוטו, שהציגו את הפיצ'רים הללו. הם נורא נלחצו בהתחלה, כי האפליקציה שלהם כן רצה ברקע. והיא נתנת מאוד מוקדם, והיא בודקת תהליכים כל הזמן. אז הם גילו איך עושים את זה. יש לכם לבצע את זה, יש לכם לבקש מווינדוס שכן יאפשר לך את זה, אבל זה לא בצורה הרגילה, אוקיי? וזה, רוב הזמן, זה פיצ'ר שהוא מאוד טוב לך גם כמפתח, ובטח כמשתמש. אוקיי? יש שם מכשיר מאוד מאוד מהיר בסופו של יום. לא, כמובן. בקלאוד יש לך פשוט 100K. אז חבר'ה, בואו נעבור לדמו טיפה יותר רציני, ואני רוצה עכשיו, אחרי כל הדיבורים, לתרגם את זה הלכה למעשה, בואו נתחיל לכתוב אפליקציה אמיתית. האפליקציה שאנחנו נכתב היום, אפליקציה מאוד מאוד בסיסית, אפליקציית קורא RSS, ודרכה נדגים הרבה מאוד מהיכולות של WinJS, ויכולות מגניבות של פיתוח בחלונות 8. נחזור בחזרה ל-Visual Studio, וטיפה ננקה את הקוד שהיה לי עד עכשיו. אני חוזר בחזרה למעשה, כרגע, לאיך שהתחלנו, אוקיי? זו האפליקציה הבסיסית שאיתה התחלנו, זה הג'אבאסקריפט המקורי שהיה לי, ואני עכשיו הולך להראות כמה זה פשוט לפתח אפליקציה בווינדוס 8. אז נעיף את הכל ונתחיל למעשה בחזרה מההתחלה. מה שאני רוצה לעשות זה אפליקציה שקוראת פידים של RSS. אני הולך לעבוד בצורת HTML יחסית תקני, אז יש לי איזה קונטיינר שיחזיק לי הכל, יש לי טייטל שכרגע יחזיק את השם קורא RSS, אגב, חבר'ה, חלק מהפלוסים של לעבוד ב-HTML זה אומר שכל העבודה עם עברית היא טריוויאלית, כי כל מה שאנחנו יודעים על עברית ב-HTML ו-CSS הרגיל, קיים גם כאן. אז תמיכה ב-Right to Left, תמיכה בשפות, תמיכה ב-Unix, הכל built-in, לא צריך לחשוב על זה, עובד מושלם, אין שום משהו שצריך להגיד מעבר לזה. Download status יציג לי סטטוס של מוריד, נכשל, סיים, דברים מהסוג הזה, וברגע שאני אסיים, אני רוצה שבדיב הזה, אני פשוט אראה רשימה של הפוסטים שהורדתי מה-RSS Reader. אז זה ברמת ה-HTML. ברמת ה-JavaScript, אני רוצה לבצע בקשת AJAX, והבקשה הזאת תראה כך. אני משתמש ב-XHR, דבר ראשון שאני עושה זה document.getElement.id ל-download status, וקובע את ה-inner text שלו להיות downloading posts. הייתי מאוד רוצה לעשות את זה עם jQuery, אנחנו עוד רגע נראה איך אנחנו נעשה את זה עם jQuery. לאחר מכן אני מבצע בקשה winjs.xhr, אוקיי, אז הוא בפועל משתמש ב-xhr של הדפדפן, לא משהו מיוחד, אבל הוא עוטף אותו בצורה טיפה יותר נוחה. זה פשוט עטיפה, לא מעבר לזה. בפנים אני שולח URL, בצורה מאוד לא מפתיעה זה ה-URL של הבלוג שלי, ולאחר מכן הוא עושה נקודה then. והדבר הזה שווה טיפה אולי לעצור. נקודה then זה סוג של design pattern שהיום נהיה קלאסי ב-JavaScript. הדבר הזה קוראים promise. מה שזה אומר זה כדלהלן. הבקשה ל-XHR היא בקשה אסינכרונית. תביא לי בבקשה נתונים מכתובת מסוימת. הדבר הזה אבל יכול לקחת לא מעט זמן. אז אני רוצה שכאשר אתה מסיים, תריץ לי את process posts, ובמידה ונכשלת, תריץ לי את download error. שתי פונקציות נפרדות לכל סיטואציה. הנקודה then זה פשוט סוג של design pattern שקיים היום בהרבה מאוד ספריות ב-JavaScript, וזה אומר שכל מתודה שעושה משהו אסינכרוני, מחזירה אובייקט שעליו אני יכול לעשות נקודה then. אוקיי? זה מפשט טיפה תכנות אסינכרוני, בהמשך נראה למה זה מפשט. אבל כרגע, רק בשביל רמת הסבר הקוד, זה אומר שכאשר הוא יסיים, יש לי כרגע קריאה אסינכרונית, כשהיא תסיים, אז היא תקרא לזה, ובמידה והיא נכשלת, היא תקרא לזה. אבל הקוד שלי ימשיך מיידית, וכמובן לא יתקע את ה-thread. מה שאני צריך לתת עכשיו, זה את המתודות process post ו-download error, ואלה המתודות שאני אכן הולך עכשיו להוסיף. המתודה עצמה נראית כך. דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה פשוט לשנות את ה-inner text בחזרה לכלום, היות וקיבלתי תוצאה באמת, אז בהתחלה זה היה רשום downloading, עכשיו לא יהיה רשום שם יותר כלום. לאחר מכן, אני רוצה לקחת את מה שקיבלתי, את ה-request הזה, ואני רוצה להוציא ממנו, לפרסר את ה-XML, אז אני לוקח את request.response.xml, ומתוכה אני מוצא את, את כל מה שקוראים לו item, אני למעשה מפרסר את ה-XML שחוזר לי, זה RSS feed, במידה וה-length שווה 0, דהיינו, לא קיבלתי שום תוצאה, אני רוצה לרשום ב-download status, אני רוצה לרשום error, אוקיי? ובשלב הזה יש לי כאן רשימה של אייטמים שעליהם אני יכול לעבור. אז זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. אני אעבור על כל אחד מהאייטמים, ולכל אחד מהאייטמים, אני אתחיל ליצור, לכל אחד מהם אני אצור div, אני אשים בתוכו את הטייטל ואת הפאבליש דייט, אני למעשה שם בתוכם את מה שקיבלתי מה-RSS, ואחרי שסיימתי, אני עושה append child למה שיצרתי. אז parent זה הדיב שמחזיק את הפוסט הנוכחי, לכל אחד מהאייטמים, וכשאני מסיים, אני פשוט מוסיף אותו לרשימת הפוסטים שלי. יש כאן HTML ו-JavaScript יחסית סטנדרטי, לא משהו מיוחד יותר מדי. append div זה עוד מתודת עזר קטנה שלי, שפשוט מאפשרת לי לכתוב טיפה יותר מהר. זה נראה כך. אז בלי לשיים יותר מדי, פשוט יוצר אלמנט בשם div, שם בתוכו את ה-HTML, שם עליו מחלקה ומוסיף אותו לפרנט. זה פשוט ליצור אובייקטים של דום. אנחנו רגילים לראות כזה קוד ב-jQuery ולא בצורה של JavaScript רגיל, אבל אין כאן שום דבר מיוחד. הדבר היחידי שלי חסר זה החלק של ה-download error. במידה ויש לי download error, אז אני רוצה לראות פשוט הודעת שגיאה. שום דבר מעבר לזה לא. נשמור ונריץ. רואים שהוא מוריד, מקווה גם שיש לי חיבור טוב לאינטרנט. למה לא זה? מה שנקרא זה זמן, אתה רוצה את ההפסקה? איפה חסר לי? איפה? לפני מה? לא, לא, ממש לא. לא, לא, זה פרסום של XML, חבר'ה. הוא לא מצליח להגיע לכאן פשוט. כן. ריספונסונל? לא, ריספונסונל, אני מקבל מה שרציתי לקבל. זהו, זה לא XML. כן, הוא לא מקבל XML כרגע. כן. משהו נפל בשרתים? היא קפצה בסופו של יום. חבר'ה, הווי-פיי שלי כרגע נפל, אני חושב, ובגלל זה. אז בדיוק אחלה זמן לצאת להפסקה, מה שנקרא. אנחנו נסיע את הווי-פיי וזה יעבוד מחדש.